מסכת יבמות דף קז. בית שמאי אומרים אין ממענין אלא ארוסות, ובית הלל אומרים ארוסות ונשואות. כידוע, כאשר הילדה קטנה, רשאי אביה מדין תורה לקבל כסף קידושין מהבעל, ותהיה הקטנה מקודשת לו קידושין גמורים, קידושין דאורייתא, ואם היא רוצה לצאת, היא צריכה לקבל גט מבעלה. אבל אם האב ההוא מת והילדה פנויה, בזמנם לא היה מצב כלכלי טוב לאישה שהיא תומה, וגם אותה ילדה היא נמצאת בחוסר מעש, אין בית ספר, אין כלום. אותה ילדה יכולה לשוטט ברחובות מרוב עוני, ויכולים להתנכל אליה כל מיני אנשים רעים. לפיכך תקנו חכמים שאימה ואחיה יכולים להשיא אותה לאדם. על ידי כך אותו אדם ישמור עליה מכל מיני אנשים רעים. אבל הקידושין האלה הם לא תופסים מן התורה, אלא רק מדרבנן בלבד. והם לא תופסים אלא אם כן אותה ילדה מוכנה לנישואין האלו. אבל אם היא מתנגדת, הרי שהנישואין האלו בטלים, בשונה מדין תורה, דהיינו בשונה מכאשר אביה מקדש אותה, זה לא תלוי ברצונה. אבל כאשר הקטנה מקדשים אותה אמה ואחיה, זה דווקא ברצונה. ולכן אם היא מתנגדת, הרי שהקידושין ההם בטלים, וזה נקרא מיעון. אומרים בית שמאי, מתי הקטנה יכולה למען? דווקא כאשר היא ארוסה, נתקדשה בלבד. אבל אם היא כבר נישאה, היא לא יכולה למען. אילו בית הלל סוברים, גם ארוסות וגם נשואות, כיוון שנישואין רק דרבנן, על ידי המיעון היא עוקרת את הכל ויכולה ללכת לביתה. מה פירוש המשמעות הדברים מיעון? שהיא עוקרת, נחשב בכלל לא נשואה, כאילו התחתנה מעולם, לא שבת גרושה, היא מותרת אחר מכן אפילו לכהן. הלכה נוספת, בית שמאי אומרים בבעל ולא ביבם, והייתי אומרים בבעל וביבם. בית שמאי אומרים רק בבעל שאימה ואחיה קידשו אותה, אז היא יכולה למען בו. אבל אם הוא מת ונפלה לפני יבם ליבום, היא לא יכולה למען. עוד מחלוקת, בית שמאי אומרים בפניו דווקא יכולה למען, והייתי אומרים יכולה למען בפניו וגם שלא בפניו. בית שאומרים המיעון יכול דווקא בפני בית דין, והייתי אומרים בפני בית דין ואפילו שלא בפני בית דין. עוד מחלוקת נוספת, אמרו להם בית הלל ובית שמאי, ממאנת והיא קטנה אפילו 4 ו-5 פעמים, דהיינו אם היא מענה באותו אחד שהוריה אימה ואחיה קידשו אותה, ולאחר מכן הלכו וקידשו אותה למישהו אחר, בית הלל אומרים יכולה לחזור למען. אם עוד פעם קידשו אותה למישהו שלישי, גם קידשו, יכולה למען. ובית הלל אומרים, אמרו להם בית שמאי, אין בנות ישראל הפקר, לא יכולות אחרי שהיא התקדשה למישהו, אי אפשר שעוד פעם תמאי מישהו אחר. מה זה הפקר? עוברת מאחד לשני. אבל כפי שלפי דעתם המיעון נעשה בקידושין בלבד, לא שנישאה אף אחד, זה כעין הפקר שעוברת כמה ידיים, אלא ממאנת, יכולה למען כשהיא קטנה, אבל היא לא יכולה להינשא שוב, לא יכולה להימקדש אותה שוב, אלא ממתנת עד שתגדיל ואז תמען ותינשא. הגמרא תשאל לך, אורה היא כבר מענה כשהייתה קטנה, למה צריכה למען שוב כאשר היא תגדיל? גמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, מה התעמד בבית שמאי שאמרו שאין מענין אלא ארוסות? הרי לך אורה זה כל זה קידושין דרבנן, אם כן, גם שהיא נשואה, לכאורה צריכה למען. עונה על כך שמואל, לפי שאין תנאי בנישואין, והיא נשואה תמען, התלם אמר, יש תנאי בנישואין. כידוע, אדם יכול לקדש אישה עם תנאי, לומר לה, למשל הוא מקדש אותה בחוץ לארץ, אני מקדש אותך בתנאי שתסכימי לעלות לארץ ישראל. אבל אם גם היה נישואין, הוא ממש כנס אותה לביתו, אבל הוא אומר זה בתנאי שהיא תסכים לעלות לארץ ישראל, ולאחר מכן התחרטה לא רוצה לעלות לארץ ישראל. האם הנישואין האלו בטלים או לא? ההלכה אומרת שאינם בטלים. למה? כי אין לנו ספק שכיוון שהוא בא עליה, אז אם כן ימלא לפני החיבה והשמחה, ובוודאי מחר על כל התנאים. הוא רצה שזה יהיה בלב שלם, ולכן הוא ניסה, גם אם עכשיו תחליט באותה שעה, תגיד לו, אני בתנאי שנשארת כאן בחוץ לארץ, הוא היה מוכן לתנאי הזה. פני חיבת ביה. ולכן גם אם פתאום אחר כך אתה אומר, לא, בתנאי שעולים לארץ ישראל, אם לא עולים, אני רוצה שהנישואים בטלים, הלכה קובעת, אין תנאי בנישואים. עכשיו, אומרים חכמים בית שמאי, אם נתיר לאותה קטנה שהיא תמען לאחר נישואיה, האנשים יחשבו למה היא יצאה בלוגת, בעיניהם זה נראה כמו תנאי. אז יגידו, כמו שהקטנה היא יצאה בלוגת, כנראה היה פה איזה תנאי, ולכן היא לא מוכנה והיא יוצאת. יחשבו שגם כן, כאשר אישה גדולה שנישאה בנישואין דאורייתא, אם היה תנאי, היא יכולה לצאת, כשהתנאי לא מתקיים, גם לאחר נישואין, ותצא לשוק בלוגת. וזו טעות, כי אין תנאי בנישואין. לכן אמרו חכמים, גם בקטנה לא תוכל למען ולצאת בלא גט לאחר שהיא נישאה. מקשה גמרא על הטעם הזה של שמואל. אם ככה, נכנסה לחופה ולא נבעלה, מה יקל למאמר? למה כאשר הקטנה הזו היא לא הרוסה, היא נכנסה לחופה, כבר היה ייחוד, אבל לא היה ביה. למה לכאורה שהיא לא תוכל למען? דברי בית שמאי משמע, אין מנין אלא הרוסה. נכנסה לחופה, לא יכולה, למה? הרי לא שייך להגיד פה, מפני גזרה, אתו נישואין, כי אין תנאי בנישואין. עונה הגמרא, לא, לפי שאין תנאי בחופה. אישה נשואה, גם אם היא נכנסה לחופה, היה ייחוד, אבל על פי שלא היה שם מעשה, מכל מקום, גם כן, אי אפשר לעקור את הנישואין האלו על ידי תנאי, ולא יכולה לצאת בלא גט. למה? כי מפני חיבת חופה, החיבה של הייחוד, אבל שלא היה שום דבר. כל מקום האדם הזה מוחל על כל התנאים כולם. ואם נבטל את ה... אם נאשר לקטנה ממאנת אחרי החופה למען, תבוא גם גדולה שהיה חופה גם כן לצאת בתנאי. וזה טעות, כי אין תנאי בחופה. שואלת הגמרא ועדיין שאלה שלישית. מסר האב לשלוחי הבעל, מה יקלה ממר? פעמים הייתה החופה, שולחים את הקלה ממדינה למדינה. אז האב מוסר את ביתו לשלוחי הבעל, והוא לא הולך איתם ביחד איתם. מאותה שעה, בכמה נקודות הלכתיות, היא נחשבת כנשואה. עכשיו, בשעה שמסר אותה לשלוחי הבעל, משמע מדברי המשנה, שבית שמאי סוברים שהיא גם כן כבר לא יכולה למען. והרי לכאורה, שמה לא היה לא ביאה, ואפילו לא חופה, לא היה שמה ייחוד. ואף בכן, לא יכולה למען. למה? הרי לא שייך להגיד מפני שהחיבה של החופה, האדם הזה מוחל כל התנאים. כאן עדיין לא היה בכלל חופה, בסך הכל מסר אותה לשלוחי הבעל. ובחי גבנה ודאי שהתנאי הוא כן תופס. אם אדם עשה תנאי באותם נישואין, ודאי שזה תופס. לא שכח להגיד שהיא מוחלת, שהוא מוחל. ואם כן, לכאורה מדוע בקטנה שמענה בכזה מצב שמסר אותה שלוחי הבעל, אנחנו אומרים שהיא לא יכולה לעשות תנאי. עונה הגמרא, לא פלוג רבנן. באמת, מצב שכזה, החיים לא עשו חילוק בין נישואין לנישואין. בין כאשר היא נישאה לו על ידי שהוא כנס אותה לחופה, לבין שהנישואין עשו שרק שהוא מסר אותה לשלוחי הבעל ולא התייחדו. בכל אופן אמרו חכמים שאינה יכולה למען. כל זה תשובתו של שמואל בביאור דעה בית שמאי מדוע אמרו אין מענין אלא ארוסות. רבה ורב יוסף דאמר תרווי הוא תעמד לבית שמאי לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. כלומר, אם נאמר שקלה קטנה יכולה למען גם לאחר נישואין, אנשים לא ירצו לקחת אישה קטנה. פני שיגידו, אוי ואבוי, הרי אחרי הנישואין תרצה פתאום למען. ונמצא שכל מה שהיית, היית כמו איזה הפקר. אז אנשים יתנגדו ולא ירצו בכלל לקחת אישה קטנה כזו. לכן, אמרו חכמים לטובתה, כדי שיסכימו אנשים, אמרו חכמים, נאמר שקטנה שנישאה לא תוכל למען. שואלת הגמרא, לפי הטעם הזה קשה, נכנסה לחופה ולא נבעלה. מה יקלה ממר? הרי לא שרקי פה בעילת זנות, אז אם כן, מה הסיבה למה בית שאומרים שגם כן, היא יכולה למען? עונה הגמרא, גם בזה לא נוח לאנשים, להניחלה דתיה וחופה דאיסורה, לא נוח לאנשים שיעשו חופה, יעשו ייחוד של איסור, ולכן הם לא יסכימו להתחתן אם ידעו שאחרי החופה היא מסוגלת למען. שואלת הגמרא עדיין, מסר האב לשלוחי הבעל, אין פה ייחוד, מה יקלה ממר? מה הסיבה שבית שמאי אוסרים כבר מאותה שעה למען? עונה הגמרא, לא פלוג רבנן, כיוון שבנישואין כאלו, בנישואין רגילים, שהוא כונס על החופה, אם יתברר למפרע שבעצם היא ממענת, יתברר שכל החופה הזאת יסתיים חופה של איסור. לפיכך אמרו חכמים שגם כאשר לא היה פה ייחוד, בסך הכל מסרת שלוחי הבעל שאין שם שום ייחוד, גם בזה באמת לא תוכל למען. ובית הלל מה יענו על זה? סוברים כיוון דעיקר קידושין וכתובה, לא אתו לממר דבעילתו בעילת זנות. נכון שבעצם לא היה פה נישואין, שאומרים האנשים לא מסתכלים על זה השלום כמעשה של חטא, של הפקר, כיוון שהדברים האלה נעשו בדרך של היתר. אז גם אם סופו של דבר לא יצא מזה נישואין, אבל חלילה חלילה, זה רחוק לגמרי מעשה של אדם שכוונתו לעשות מעשים רעים. רבא פעם אמר, תעמד בית שמאי משום פירי. תעמד בית הלל גם כן משום פירי. מה הפירוש? מבאר כך. תעמד בית שמאי משום פירי, דאי אמרת, נישואין תמאן, שמיד ואחי להו מינה, לסוף סוף למפק קיימה. בית הלל עד רבה, כיוון דאי אמרת, תמאן, אשבוחי משבח להו, סבר, דילה, עייצה לה קרוביה, ומבקה לה מיני. רפפה אומר, שניהם התכוונו לדבר אחד, כדי לעזור לאותה בת קטנה, אבל לא בין לעצם נישואין, אלא בעניין הממוני פה. כידוע, חזל תקנו שבנישואין, ברגע שאישה מכניסה נכסי מלוג, נכסי מלוג, זה בעצם הקרן קיימת לה, למשל אם מביאה את השדה או איזה פרדס, אז הקרן שייכת לה. הבעל לא יכול לקחת למכור את אותו שדה, את אותו פרדס, הוא לא יכול, זה שייך לה, אבל כל התבואה, כל הפירות שיש שמה זה שלו. אומרים בית שמאי, אם אתה תגיד לו שדע לך, היא תוכל למען ולצאת, מה הוא יעשה? הוא לא ירצה לטפח ולשבח את אותו הפרדס, אלא הוא יאכל את כל הפירות. אם הוא יראה עצים שצריכים טיפול, הוא לא יטפל בהם, כי חבל על הכסף להשקיע. נמצא שאותו פרדס שלה יובד ויתקלקל, והוא לא אכפת לו, כי הוא אומר, מה אני אשקיע? מחר היא תמען ותצא ותשאיר את הדברים כך, לכן הוא יאכל כמה שיותר ישמות פירות. ותורים עד רבה, אם אתה אומר שהיא יכולה למען, אז הוא יגיד, תראה, אם אני רק ייקח את כל הפירות, ייקח ויקח, ולא יטפח את הדברים, עייצה לה, כלומר, יבואו קרובי משפחתה ויעצו להגיד לזה, הבעל הזה, כל מטרתו של הכסף שלך. לכם נשל אותך, לכם מנסה לקחת לך כמה שיותר, תראי, לא דואג לך לכלום, יש לך פרדס טוב, איך היה לפני שנה, תראי איך הפרדס זה מוזנח עכשיו, כדאי לך למען עכשיו, בעוד יש לך משהו ביד לפני שהכל יובד, הכל ידרדר, הכל יתקלקל. אבל כשתגיד לו וכאשר הוא יטפח את זה, יגיד לו, כלומר, עד רבה, אנחנו רואים שהוא דואג לטובתך, הוא אוהב אותך, הוא מטפח את הפרדס שלך, את השדה שלך, וממילא יגיד לה להישאר. אם כן, דווקא הדבר הזה שהיא יכולה למען לאחר נישואין, זה יגרום לו אכן לטפח ולעשות את הכל טוב כמו שצריך. רבה אמר, היי תעמד בית שמאי, שאין אדם תורח בסעודה ומפסידה. ותילה תרווי הוא ניחה להו, בכדי דליפוק עלי הוא, קלה דישות. אומרת הגמרא, רבה אומר טעם אחר, האדם הזה שעושה בשעת הנישואין, הדרך לעשות סעודה גדולה, אומרים בית שמאי, אם תגיד שיכולה למען אחרי הנישואין, אז מה יגידו? אחרי הנישואין הוא ילך ויתלך ותמען, אבל שמה עשה אולם, השקיע שם 50,000 שקל, 100,000 שקל, שמה השקיע כל זה? אז הוא לא יוצא בכלל לקחת, כי אולי עם הסעודה, אחרי שבוע אתם מהן. אין אדם תורך סעודה ומפסידה, לפיכך. אמרו את שמאי, לא, אל תדאג, אם תעשה סעודה, אל תפחד, היא לא תמהן. ואילו בית הלל סוברים, לא הפך, שניהם בין הבעל ובין האישה, שניהם רוצים שיצא עליהם שם, שהם נישאו, הם התחתנו, גם אם יודעים שלאחר מכן זה יכול הכל להתקלקל, אומרים, הכל פנים, יוצא עליהם שם טוב, שהם אנשים שהם ראויים נישואים, עובדה מחזרים אחריהם, זה חיזר אחריו, זה היא חיזרה אחריו, הוא חיזר אחריה, יוצא עליהם שם טוב, וגם בזה נוח להם, ולכן לא אכפת להם מהסעודה הזאת. בית שם אומרים בבעל וכו', אמר רבי הושעיה, נמעט למאמרו ואינה ממעט לזיקתו. למדנו במשנה, בית שם אומרים, היא יכולה למעט דווקא בבעל שנשא אותה, אבל ביוון, היא נפלה לפני היוון ליבום, היא לא יכולה למעט. ולבית הלל סוברים, יכולה למען גם בבעל וגם ביבם. אומר רבי הושעיה, מה שאמרו בית הלל, שיכולה למען גם ביבם, כוונה היא, אם אותה קטנה נפלה לפני יבם ליבום, והיבם נתן לה קידושין, זה נקרא מאמר, אז כשהיא ממענת, היא רק עוקרת את המאמר בלבד, אבל עדיין זקוקה לחליצה, כמו כל יבמה, אינה מעין זיקתו. אמר בחזה, מה התעמד רבי הושעיה? מאמר דמידעתה מציע עקרה, זיקה דבעל כוחה לא מציע עקרה. הרי אותו מאמר, הוא צריך הסכמה שלה, שתסכים לקבל מאמר מאותו יבם. כיוון שצריך הסכמתה, אז היא ממעט, יכולה לעקור אותו. אבל עצם היבום, הרי זה לא תלוי ברצונה. ברגע שבעלה מת, בורא עולם, הוא הטיל אותה לפני יבם ליבום. זה זיקה. רחמנא רמי עליה, כשבחו איתי את זה, את זה לא יכולה על פי מי אני מתנגד, מה שלך התנגד, זה דבר ששם אמר. לכן מילה למה ציעה עקרה? מקשה גמרא על הטעם הזה שרב חסדה. והרי ביאה לבעל כוחה ומציעה עקרה, הרי אם אותו יבם הלך וגם ייבם אותה בפועל, בשום ספק, כפי דעת בית הלל, היא יכולה למען ביבם. אז כמו שמען בבעל, היא יכולה גם למען ביבם. אומרת, לא רוצה אותו, וזהו. אבל הרי לך הורה, שמה היא, זה היה בעל כוחה. ואם זה בעל כוחה, איך בכל זכויות למען? הרי רחמנא רמי עליה. אלא שמע, מנה טעמו של רב חסדה אינו נכון. כן, מה טעמו של רבי הושעיה? אלא התשובה היא כך. אלא ביאה ומאמר דהוק עביד מציע עקרה. זיקה דרחמנא רמי עליה לה מציע עקרה. בתגמרה הטעמו אחר. ביאה ומאמר, שני הדברים האלה שהוא עושה, את זה יכולה לעקור. אבל הזיקה, דיינו אם רק עדיין שזיקה, ולא היה פה שום מעשה מצידו עצמו. עצם זה שנפלה לפני יבם ליבום, והתורה אמרה לו, תהיה שתמת החוצה לאיש זר, זה לא קשור לשום מעשה, שום פעולה שעשה מצד עצמו יבם, אלא זה דבר שבורא העולם עשה. ואת זה היא בעצם לא יכולה לעקור. עולה חולק על רבי הושעיה. עולה אמר, ממאנת אף לזיקתו. מה היא טעמה? נישואי קמאי כעקרה. הוא אומר שאפילו לפני שאותו אדם עשה לה מאמר, היא יכולה לבוא ולמען. וגם אחרי שהוא עשה לה מאמר, היא יכולה למען. ומה המיון הזה עושה? המיון הזה עושה שהיא לא תצטרך חליצה. מדוע? כאשר היא ממענת, היא לא עוקרת משהו מהיבם הזה, אלא עוקרת בעצם מעיקרה את הנישואין שנישאה לראשון. וכיוון שכך, אז בכלל נחשבת שהיא נפלה לפני היבם ליבום. הגמרא רוצה להקשות על עולה. איתיבה רבה לעולה. כל שיכולה למען ולא מיינה, צרתה חולצת ולא מתייבמת. ועמי, תמען השתה, תעקרין הול נישואי קמאי, ותתייבם צרתה. עונה הגמרא, צרת ערבה שאני. איתה נראה מבר יחזקאל, מיינה בבעל מותרת לאבים. ביבם אסורה לאביו. על מה? בשעת נפילה נראית כחלתו. החנמי בשעת נפילה נראית כצרת ביתו. למדנו למעלה שאם אישה נופלת לפני יבם ליבום, אבל היא קרובת משפחתו, כגון שיחות אשתו וכדומה, היא פטורה מן היבום. לא רק זה, אם לאחיו המת היו שתי נשים, אחת שהיא קרובת משפחתו, אחות אשתו, ביתו וכדומה, והשנייה היא סתם אישה זרה, כמו שקרובת משפחתו הזו, ביתו, אחות אשתו, פטורה מלהתייבם, גם צרתה פטורה מלהתייבם. המשנה למעלה בדף ב' אומרת עוד הלכה. מה הדין עם שתי אנשים האלו שנשא אחיו? אחת מהם נשואה לו בנישואין גמורים דאורייתא, והשנייה, זו אחות אשתו, היא נשאה בעודה קטנה, אמה ואחיה הסיעו אותה, זה רק סוין דרבנן. עכשיו כשהם נופלים לפניו לייבום, אילו אותה הקטנה הזו, אחות אשתו, הייתה ממאנת בחיי הבעל, אם יענה, נמצא שבשעה שאחיו מת, יש רק את השנייה בלבד, זאת שאינה קרובת משפחה, היא נפלה לפניו לייבום, אז תתייבם. אבל אם בשעה שהוא מת, יש לפניו שתי נשים, אחת נשואה מנישואין דאורייתא, והשנייה הזו, אחות אשתו, היא קטנה, נשואה בנישואין דרבנן. היא הייתה יכולה למיין, אבל היא לא מיינה. מה הדין בזה? הדין הוא שצרתה היא לא פתורה, היא חייבת בחליצה. למה חייבת בחליצה? מפני שהזאת היא הקטנה, זה רק נישואין דרבנן, מדאורייתא בכלל נקראת אשתו. לפיכך, זאת צרתה חייבת. אבל מה חייבת? בחליצה. לא יכולה להתייבם. למה? כי צרת ערווה מדרבנן. עד כאן דברי המשנה למעלה דף ב'. שואל אותו רבה, לפי דבריך עולה, שכאשר אותה קטנה ממאנת, היא בעצם עוקרת את הנישואין הראשונים. אם כן, בוא ונלמד עכשיו את הקטנה הזו. נאמר לה, בואי תמעני, והרי עדי כך את עוקרת הנישואין הראשונים, ונמצא שבעצם מי נפלה לייבום? רק צרתה בלבד, והיא תוכל להתייבם. למה אנחנו אומרים שרק תחלוץ ולא תתייבם? עונה הגמרא, מפני שכיוון שבשעה שאחיו מת היו שתי אנשים האלה כביכול נשותיו, נכון שאם היא תמען עכשיו היא עוקרת הנישואין הראשונים, אבל בעיני הבריות זה נראה כאילו צרת ערווה, ככה נראה להם. לא מבינים את המושגים האלה שזה... לכן אנחנו מחמירים. מניין לנו הלכה הזו? כי יש הלכה שאומרת, תנה רב את החליפה, תנה רבי בר יחזקאל, אם קטנה מיינה בבעלה, מותרת להתחתן עם אביו של בעלה. מה זה? קלתו? זה לא נקראת קלתו. זה נחשבת כמו מפותה בלבד. מותר לאדם לשאת מפותת בנו. אבל אם הבעל הזה שלה מת, רוצה אבא שלו לקחת אותה, זה אסור. למה? כי בעיני הבריות, היות שהוא מת והיא נחשבת כאשתו, אז שאומרים, רגע, רגע, אז אשתו עוד לא מענה בו. לא יודעים את הסברה שנישואי כמאי כעקרה. ואם כן עם אלה, מה יעשו בעצם? יגידו, זה לקח קלתו, לכן זה אסור. כיוון שהיא מתה תחת אותה השם של בעלה, הדין בזה שהיא בעצם אסורה להינשא לאביו. אותו דבר גם פה אומרת הגמרא, כיוון שבשעה שאחיו מת היא הייתה נחשבת כאשתו, ממילא צרתה נחשבת כמו צרת ערווה בעיני הבריות. לא יודעים שהיא כשהיא מאנת עוקרת מעיקרה נישואי כמאי, ולכן גם אם תמאן היא לא תוכל צרתה להתייבם, זה הטעם. אבל אם אין פה צרת ערווה, אין פה צרת ערווה, אלא סתם היא עצמה אותה קטנה שרוצה למאן וללכת, האם היא יכולה ללכת או שהיא חיית בחליצה? התשובה היא שהיא פטורה מחליצה. נושא חדש, אמר רב, מיינה בזה אסורה לזה, מדי דהבה הבעלת הגט. בעלת הגט, לאו כיוון די תסרה לה לחד, תסרה להו לכולהו, החנמי לשנה. שמואל אמר, מיינה בזה מותרת לזה, ולא דמי על בעלת הגט. בעלת הגט הוא דקעב ידבה, אחא היא קעב דבה, דאמרה לה רעינה בך ולה צבינה בך. באך הוא דלה רעינה, הבחברך רעינה. רב עשי אמר, מענה בזה מותרת אפילו לא... מה הכוונה? מה הדין אם אותו האדם מת, והיא נפלה לפני האחים של המת לייבום, והיא הלכה ומענה באותו אדם? מענה בו, לא רוצה, באחד מהאחים אומר לו, אני לא רוצה אותך. מה הדין? אומר רב, באותה שעה היא נאסרה על כל האחים שלו לייבם. למה? למרות שלכאורה היא עשתה מין רק ביבם, חלומן לא רוצה אותך. אומר, התשובה היא כזו. הרי מצאנו מיעון וגט, זה שני דברים דומים. רק הגט, הבעל נותן, מיעון, היא עושה, אבל זה אותו רעיון. מה הדין באישה גדולה שהיא בעצם בעלה מת, נפלה לייבום? איך היא נהיית מותרת לשוק? אך ורק על ידי חליצה. אך בכן, מה הדין אם אחד מהאחים הלך ונתן לה גט? בעיני הבריות, גט זה כביכול התנתקות. זה בעיניים דומה לחליצה, כאילו הוא גירש אותה. אם הוא יחזור ויקח אותה שוב, זה אסור. כי בעיני הבריות זה כמו שאדם שהוא עשה חליצה מחזיר חלוצתו, זה אסור. גם בעלת הגט, אם אותו אדם כתב לה גט, אמרו שזה שטות, מה זה גט? היא בכלל צריכה חליצה, לא צריכה גט. אף אחד. אמרו חכמים, ברגע שאדם נתן גט, אסור לו יותר לייבם אותה. רק חליצה הוא צריך לעשות וזהו, אין מה לעשות. לא רק הוא היא אסורה עליו, אלא אסורה על כל האחים. נמצא כשאחד נתן גט, הוא פסל אותה על עצמו על כל האחים. אומר רב גם פה אותו דבר. אם ילכה מענה ביבם אחד, אם אליי נפסלה על כל האחים כולם. אבל שמואל אומר לא. כשהיא מענה באחד, היא פסולה עליו, אבל לא על כל האחים. מדוע? יש הבדל בין זה לבין גט. גט, מה אתה נותן גט? לא התחתנת איתה. אלא כמו חליצה, שאחד עושה חליצה, כביכול הוא נציג של כל האחים, הוא פותר אותה מכל האחים. גם גט, בעיני הבריות, זה כביכול המשפחה נותנת גט בשבילה, כביכול נתק אותה מהמשפחה. לא פוסל אותה רק על עצמו, אלא פוסל אותה מכל המשפחה כולה. זה בגט. אז למה? כי חליצה זה דבר שהיבם עושה. גט זה אותו דבר, דבר שהיבם עושה. כשהוא עושה, עושה זה כביכול בשם כל המשפחה, בשם כל האחים. לעומת זה מיעון, זה דבר שהיא עושה. אם היא עושה, אז כשהיא באה ליבם ואומרת לו, אני לא רוצה אותך. מה היא אמרה לו? לא רוצה אותך. את יתר האחים, לא אמרת שאני לא רוצה. אז הנה חינמי, יכולה גם כן להתייבם לכל האחים כולם. רב אסי אמר, מענה בזה מותרת אפילו לו. הוא אומר, אם היא עשתה מיעון, לא כרב שאמר שפסלת על כל האחים. לא כשמואל שאמר שהיא מותרת לכל האחים בלבד, אבל לא על כל פנים היא פסולה. רב אסי אומר, היא מותרת אפילו לא בעצמו. אומרת הגמרא, לימה, כי רבי הושעיה סביר על ידי אמר, אינה מעט לזיקתו. האם נאמר שטעמו של רב אסי, כי הוא סובר שאי אפשר למען בזיקה, ולכן בעצם היא צריכה או חליצה או ייבום, זו הסיבה? שהוא אומר שהמיון הזה לא עוזר, ולכן היא... עונה הגמרא, לא. בחד יבם, החינמי דמציה עקרה, אם באמת יש יבם אחד, יש לאחיו, יש לבעל המת, שרק אחד בלבד, והיא אומרת לו, לא רוצה אותך, אין חינמי, שזה מועיל, זה תופס. ואז היא לא צריכה חליצה, כי היא עקרה את זה. רב אסי מתכוון לומר, הכה, בשני יבמין עסקינן, דאין מיעול לחצי זיקה. היא אומרת, אותך אני לא רוצה, אבל רוצה את שני. אי אפשר למעם ולעקור חצי נישואין כמאה, חצי נישואין ראשונים. או שאתה עוקר את הכל או לא כלום. וכיוון שהיא באה ואומרת, אני לא רוצה אותך, אז אם כן, את החצי זיקה השנייה היא לא עקרה. אם היא לא עקרה את זה, היא לא עקרה את הזיקה בכלל. כי אתה רבין אמר בשם רבי יוחנן, מענה בזה מותרת להכין. ולא הודו לו, ככה אומר רבין, שלא הודו חכמים לרבי יוחנן. שואלת הגמרא, מה התכוון רבין שאמר לא הודו לו? מה לא הודו לו? אמר רביי, רב. הוא התכוון להגיד שרב חולק על רבי יוחנן, שהרי רב סובר, מענה בזה אסורה להכין. רבה אמר, כוונתו על רבי הושעיה. למה? רבה מבין כך. כשהוא אמר רבי יוחנן מותרת להכין, משמע להכין וגם לא. וגם לא היא מותרת. אבל זה בתנאי שיש אחים. אבל אם אין אחים, נחינמי, אז היא מת אסורה. אז זה אומר, אפילו בירושעיה לא נכון. אפילו כשאין אחים, אלא יש רק יבם אחד בלבד, גם כן למציע עקרה. אי אפשר לעקור זיקה. ולכן, רבה אומר, כשאמר רבי יוחנן, מותרת לאחים, משמע דווקא כשיש אחים, ולא כשיש אח. זה נגד דברי רבי יוחנן. ואמרי לה רב אסי, שאומרים שכוונה היא על רב אסי. למה? כי הוא אמר, מותרת לאחים, משמע לאחים, ולא לו. ככה רב אסי, ככה האמרי האלה מבינים. והרי לפי דעת רב אסי לא נכון, היא מותרת גם כן, לא. בית שמאי אומרים, בפניו היא צריכה למען, ואתם אומרים בין פניו שלא פניו. תניא, אולי בית ילי בית שמאי, והלא פישון הגמל, פישון שהיה עובד, עבודה שהייתה מנהיג גמלים, זה נקרא גמל. מענה אשתו שלא בפניו, והרי החיים הקודמים הסכימו מהמיון הזה. אולי בית שמאי לבית הלל, נכון, ככה היה מעשה, אבל פישון הגמל במידה כפושה מדד, הוא היה מודד במידה מקובצת, מידה רעה. לפיכך מדדו לו במידה כפושה, גם כן מדוע מדרה, מה כמובן מידה כפושה? כאשר היה להם קופסה כזו של שאה לוג וחצי לוג, שכאלה שמים בשפע, שכאלה שמים בדיוק, שכאלה שמים מידה מקובצת, מידה פחות מה שצריך להיות. הכוונה היא פה במשל, דהיינו אותו הזה, האדם הזה פישון, היה עושה לו מנהג רע, היה משתדל כמה שיותר, לוקח את כל הפירות שיש שם לאותה אחת, והיה מתנהג איתה ברוע וחוסר לב, לא היה נותן לה את מה שהיא זקוקה. אז אמרו חכמים, נעקור את הניסויים ממנו, ומה נעשה לו? שעפי שעה שלו בפניו, שהיא תצא, רוצים שתחיה טוב. מקשה הגמרא, והרי מתקה אכיל פירי, מה שראינו שהוא היה אוכל פירות, אבל לא היה מטפח את השדה, והיה גורם שכל הנכסים של נכסי מלוג ירדו וידרדרו. אם כן, משמע, פשיטה שנשואי, שהרי כל זמן שהיא ארוסה, הוא לא יכול לאכול פירות של מלוג שלה. והרי קשה, המרי בית שמאי נשואה לא מעין בכלל, עונה גמרא טרק, טרי עבדו ב, שני קשרים עשו, כלומר שני דברים עשו לו בניגוד לדין הרגיל. א', שהיא נשואה, ב', שהיא המיינה שלו, ואף פי כן אמרו החיים כן, מפקירים את אותו ממון שהוא קדש אותה, מפקירים זה הפקר בדין הפקר, ושתצא לחולין, כדי שלא ימרר לה את החיים שלה. ב', שמה אומרים, בפני בית דין, ואילו ב' אומרים, בפני בית דין שלא בפני בית דין. להנהתם, החלוצה והמיונין בשלושה, מי זה שאמר את זה? שצריך דווקא בשלושה. אמר רבה, בית שמאי, שמרו כפני בית דין. אבא היא אמר אפילו בית הלל. עד כאן לקאמרי בית הלל, אלא מה הכוונה כאן שאמרו כאן שלא לפני בית דין? כאן הידלה בעינן מומחין, אבל שלושה בעינן. כי נתניה, בית כפורש ככה בברייתא מפורש, גם ביתם צריכים שלושה כאיתם. בית שם אומרים בפני בית דין, ובית הלל אומרים בפני בית דין שלא לפני בית דין. אלו ואלו מודים שצריך שלושה, שזה כעין בית דין. רבי יוסי בר יהודה, רבי אלעזר, רבי זעזר ברבי שמעון, מכשירים אפילו בשניים, למה צריך שניים? שיהיו שני עדים שככה זה היה. אמר רבי יוסף בר יומי, אמר רב נחמן, הלכה כאותו הזוג, יש גורסים, להפך, הלכה, אין הלכה כאותו הזוג. אלא לפי דעתם, צריך להיות שלושה. חלוקת בראשונים איך הגרסה כאן בגמרא. בית שמאי אומרים, תמאן וכו'. למדנו שבית שמאי אומרים, אם היא ענה כשהיא קטנה, לא יכולה להינשא פעם שנייה, פעם שלישית, אלא תמאן כשהיא קטנה, ותחזור תמאן כשתגדיל. מקשה הגמרא, והמי ענה חד הזין שמצחה את זה למען פעם נוספת. אמר שמואל, כרני עד שתגדיל ותאמר, רוצה אני מאונים הראשונים. היא מעט, אבל כשהיא תגדל, היא צריכה להגיד, אותו מה שמענתי בתחילה, אני עדיין שלמה בדעתי. אולי אמר, תרתי קטני, יש פה שתי אפשרויות שבית שמאי מציעים. או שתמען ותגדיל ותיארס, או שתמען ותנסה לאלתר. בית שמאי, כוונתנו אמר כך, יש שתי אפשרויות, או שהיא תמען, ותגדיל, לא תקדש עוד יותר למישהו אחר, אבל אם יועיל מעכשיו זה מספיק. או הם מאשרים לה להתארס על מישהו אחר, אבל בתנאי שתיארס תנסה מיד. למה? כי אם היא תנסה מיד, כבר היא לא תוכל למען פעם נוספת, כי בית שמאי לשיטתם שחרי נישואין אי אפשר למען. אבל תמען ותיארס, אז שוב פעם תמען, ושוב פעם תיארס, ושוב פעם, זה אמרו, זה מנהג הפקר, אבל אם תמען, ותיארץ תנסה מיד, זה בסדר. ותגמר רבי שלמה, אולי הן דקרתן יעד שתגדיל ותנסה, זה לשונם במשנה. אלה שמואל עד שתגדיל ותאמר מבעלה, קשיא. המשנה כתוב ככה, בית שמאי אומרים, אלא ממאנת וממתנת עד שתגדיל ותמאן ותנסה. אולי זה מובן, מה התגישו ותנסה? כוונה היא, אם היא תנסה מיד הפעם השנייה, זה בסדר. אבל להיארץ בלבד, לא. אבל לפי דעת שמואל, צריך לומר, עד שתגדיל ותמאן, ותאמר, אני רוצה עדיין באותם מיונים הראשונים. מתגמרה, קשיא. ברוך עדיין לעולם, אמן ואמן.